שני הכוחות החזקים בעם ישראל, שזה יוסף ויהודה. כך אנחנו ממשיכים לזה גם בפרשה, גם בפרשת מקט וגם בפרשת ויגש, שזה הנושא הוא די מהותי של הכוח, שתי הכוחות האלה של ההנהגות של, של השבטים, שזה יהודה ויוסף. כן, בתחילת הפרשה פה, כשאנחנו מדברים על ויגש אליו יהודה, כאשר יהודה ניגש ליוסף ומדבר איתו, מתדיין איתו, כאשר בחז"ל יש הרבה דיונים האם הוא, זה רק פיוסים או שיש פה גם הרבה איום, כמו שרש"י מביא, ויגש הגשה למלחמה, הגשה לפיוס. כן, יש גם במדרשים אפילו דברים קשים ש יהודה איים שהוא יהרוס את כל מצרים, וכלומר זה הגשה פה, זה סיפור עמוק, כל ההגשה שיהודה ניגש ליוסף וכל הדיבורים שהוא מדבר עם יוסף. כן, אבל גם חז"ל שהם דיברו פה, הם דיברו פה את זה בצורה משמעותית, כמו שמופיע במדרש רבה. בכל המדרשים זה מופיע, על הפסוק שאנחנו אומרים אותו בתהילים, מנחת, כמו שאומרים אותו ביום שני. כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. מי זה המלכים? זה יהודה ויוסף. עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה. כן, ואז הם הראו כן תמהו. מי זה? השבטים האחרים. אמרו, מלכים ידיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו? למלך יעל ידייני מלך. או אחרי זה בהמשך, פסוק מאיוב, אחד באחד ייגשו, זה יהודה ויוסף, ורוח לא יעבור ביניהם, אלו השבטים. אמרו, אלו מלכים ידיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו? כלומר, יש פה, מתארים פה את הדו-שיח הזה, שזה שתי מלכים ניגשים ומדברים, ולא רק מדברים, אלא נתמלים עברה זה על זה. יש פה ויכוח חזק בין שני המלכים הללו. גם בהפטרה שאנחנו קוראים, ההפטרה מיחזקאל ל"ז, גם זה חז"ל המשיכו את המהלך הזה. שזה מה שיהיה לעתיד לבוא. קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל, עץ אחד ליוסף וכל בית ישראל חבריו. ואז בהמשך, כה אמר השם, אני לוקח את יוסף ונתתי אותם עליו את עצב יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו לאחדים בידי. ואז בהמשך, מה המשמעות של הנבואה הזאת? ועשיתים לגוי אחד בארץ. ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו לשני גויים, ולחצו לשתי ממלכות עוד. כלומר, רואים פה את אותו ויכוח, כמו שאמרנו שהוא התחיל עוד מפרשת וישב, עוד מהתחלת הגידול של יוסף ויהודה, כל השנאה בין האחים, מכירת יוסף, הורדת יהודה מגדולתו, וגם עכשיו פה כאשר יהודה ניגש ליוסף, זה איזשהו ביטוי מצד אחד כמו שהמדרש מתאר איזשהו מאבק, מלחמה, מצד שני יש פה צד מסוים של ויגש, יש פה צד מסוים שבסופו של דבר יש אחדות, כאשר יוסף מתגלה לאחיו ונפל לצוואריו ובישקהו והאחים מתחברים אחד עם השני. כלומר, יש פה איזשהו מהלך של ויכוח, אבל בסוף יש אחדות. אולי אם אנחנו מתעסקים פה גם בהקשר של כמו שאנחנו מחפשים את ירושלים, את המקדש, את הקורבנות, אז לראות מה זה קשור פה לקורבנות, אז חשבתי, ואולי יש לי איזשהו רמז גם במדרשים לנושא הזה. כן, לכאורה שאלתי שאלה, שאלתי את עצמי שאלה, מה כל הבנימין הזה פה? בנימין, כאילו, הוא באמצע פה. בנימין הוא זה אותו אחד שיהודה, שיוסף דורש מאחיו להוריד אותו, ואל תראו את פניי בלתי אחיכם איתכם, הוא דורש מהם, ויהודה, יעקב לא מוכן לתת את בנימין, ויהודה אחרי זה ערב, אם לא אבינו אליך וחטאתי לך כל הימים, כי עבדך ערב את הנער, ואחרי זה יהודה מוסר את נפשו כדי לקחת את בנימין. מה זה הבנימין הזה? למה זה על ידי בנימין? אז אפשר לתרץ תירוצים פשוטים. יהודה יוסף רצה לבדוק אם הם אוהבים את בנימין, אם הם אוהבים את הבן השני של רחל. יוסף הוא בן רחל, האם הוא אוהב? יש פה במדרשים פיוס לבני רחל, רואה איך שיהודה מוסר את נפשו למען בניה של רחל. אולי יוסף רצה לעשות להם ניסיון, אותי מכרתם, בוא נראה איך אתם עושים עכשיו. אבל חשבתי לקשר את זה לבית המקדש, שאולי בנימין הוא לא רק בנימין, הוא קשור למקדש, והנושא הזה של בנימין, היינו מה שאמרתי, בין מה שיוסף רוצה את בנימין, בין מה שיעקב לא רוצה לתת את בנימין, בין מה שיהודה מוסר את נפשו לגאול את בנימין, לבדות את בנימין וגם להיות עבדך תחת הנער, זה הכל קשור, כמה שבבנימין זה קשור לבית המקדש. איך בנימין קשור לבית המקדש? שרי השכינה בבנימין. עכשיו, כמו לא בברכה של יעקב, אבל בברכה של משה רבינו, בפרשת וזאת הברכה, כן, לבנימין אמר, ידיד השם ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. כלומר, השכינה, בית המקדש העתידי, בית המקדש המושלם, הוא בבנימין. ולכן בנימין, שהוא גם היחידי שנולד בארץ ישראל, הוא היחידי שנולד בתערה, ויעקב רצה שהוא יוולד בארץ ישראל, הוא שמה תראה השכינה. זה באמת אחד הדברים המופלאים. אבל בנימין הוא השכינה. וזה נקודת המאבק. סביב השכינה, סביב המקדש. יש איזה אולי קצת רמז לזה, וראיתי את זה בשתי מקורות. במדרש רבה ובזוהר. שהמדרש רבה, כותב על שאני לא סימנתי לי את זה פה, רק שנייה.
ישבה יפול על צוואר בנימין.
אה?
ישבה יפול על צוואר בנימין שזה עם
שתי מקדשות.
איך?
יפול על צוואר בנימין עם שתי מקדשות.
לא, לא, אני מדבר, זה, חוץ מזה, אני מדבר קודם כל על עצם הוויכוח על זה, אבל על ועשים העיני עליו, ככה מופיע פה במדרש. כן, שפה הוא כותב במדרש רב הצדיקים אל וב. אז הוא אומר על חיבת העין, מה זה והשימה עיני עליו, שאמרת ושימה. בא על אכסניה של הקדוש ברוך הוא, שנאמר בו חופף עליו כל היום, על אחת כמה וכמה. כלומר ש... מה שאומר, ידבר לעבדך דבר באוזני עבדך. אז הוא מדבר פה שיש פה עניין ספציפי, שהוא בא על אכסניה של הקדוש ברוך הוא. כלומר שהנקודה שיהודה נאבק על 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 בנימין, כיוון שיש פה בנימין מסמל את החופף עליו כל היום, את האכסניה של הקדוש ברוך הוא, את בית המקדש. ולכן ודאי שאנחנו פה נלחם בצורה חריפה, בצורה קיצונית. גם בזוהר יש פה גם כן דבר שקשור לזה. הוא מדבר פה ש... כי הנה אנחנו עדו עברו יחדיו, התרגזו כחד, התרגזו בגלל בנימין. אז אפשר לומר פה שהנקודה הזאת, הנקודה של כל המאבק הזה, כמו שאמרנו, למה יוסף רצה את בנימין? כיוון שיוסף ידע שבנימין הוא מסמל את המקום השכינה. יוסף ידע ברוח הקודש שבבנימין עתידים להיות בית המקדש. יש זוהר אחר שמסביר על על כך שיוסף בכה על צוואריו, מה שאתם ציטטתם גם בגמרא, שיוסף ראה אל החורבנות. יוסף ראה את החורבנות ש ש ש, ש, ש בתי המקדש יהיו בחלקו של בנימין, יהיו יחרבו, ולכן הוא בכה על צוואריו. אבל יש פה עוד גם כן בזוהר שמדבר על משהו אחר. שכתוב וירא יוסף, כשמביא בהתחלה שיוסף מביא את יוסף, אז הוא כתוב שוירא יוסף איתם את בנימין. מהי ראייה? ראה ברוח קודשו של בנימין שהחלק שלו יהיה איתם בארץ, ובחלק של בנימין ויהודה תשרה השכינה. שהוא ראה את יהודה ובנימין שבחלקם יהיה את בית המקדש. אז יוסף ראה, היה לו רוח הקודש. יוסף ראה שבנימין הוא זה שבחלקו תהיה השכינה, ולכן כשיוסף ביקש שיוריד את בנימין, הוא רצה לראות כמה הם מוכנים למסור את הנפש למען השכינה, למען השכינה, למען בית המקדש. ואולי זאת גם הסיבה למה יעקב לא רצה, למרות שהוא אמר לפי הפשט מה שחזל אומרים, למה יש קל שיעקב חשש שמו הוא ימות. אבל הנקודה היא שאם בנימין ימות חס ושלום, אז יש חשש לגבי השכינה, לגבי בית המקדש, כאשר כבר ראינו בעבר שיעקב הוא זה שקרוא בית אל, הוא זה שדואג לשכינה. ולכן כאשר יהודה מוסר את נפשו למען בנימין, זה לא רק העובדה שבנימין מצד עצמו, מצד מה ש... מצד יעקב, כמו שאומר, איך אלה אביו הנער איננו איתי, פן ערב ברע אשר ימצא את אבי, כל זה אולי נובע מהעובדה שבנימין הוא מקום השכינה, ולכן הרע שתמצא את אבי, לא רק בגלל שהוא יתאבל על הבן הזקונים שלו, הבן הקטן שלו שמת, אלא הבן הזקונים שלו ששם תשרה השכינה, וממילא הבכי של יעקב, מה שיעקב ירד לשאול, כיוון שכל העתיד של השרת השכינה בארץ ישראל, הוא כאילו תלוי בבנימין. ואולי זה גם קשור למזמור שקראנו. אנחנו קראנו במזמור, בתהילים ממחת, שאנחנו אומרים אותו כל יום ביום שני, כל המזמור הזה מה שאמרנו, המדרש הזה שמביא אותו גם במדרש רבה, גם בתנחומה, גם בזוהר, כי הנה המלכים לא עבו יחתב, אין מרון כן תמאו, נבלו דכפזו. אז לפי הפשט שקוראים את המזמור הזה, מי זה אותם מלכים? אפשר היה כוון, הכוונה מלכי גויים. כשהגויים באים לבית המקדש, אז הם כאילו פוחדים. ככה אפשר להבין לפי הפשט. כל המזמור הזה בעצם מדבר על ירושלים. המזמור שחזל מתארים את הביקוח בין המלכים, כמו שאמרתי, לפי הפשט זה מלכי אומות העולם, אבל חזל דרשו את זה על יהודה ויוסף, כן, המלך הדו. אבל מה הפתיחה של המזמור הזה? על ירושלים. גדול השם ומולל מאוד בעיר אלוהינו הקודשו. יפה נכסס כל הר, את הר ציון נראה צפיון, קריאת מלך רב. אילון והמלטה נודע למסגב. ואחרי זה קיני המלכים נועדו. כאשר שמלת כן ראינו, בעיר השם אל שם צבקות, בעיר אלוקינו, אלוקים יחנוני עד עולם סלע, ובהמשך, ישמח הר ציון, תגן למות יהודה. כל המזמור מדבר על ירושלים ועל בית המקדש. ועל זה המדרש מביא את קיני המלכים לעדו יחדיו. אז ממילא אפשר להבין, המלכים בהקשר לזה של יהודה ויוסף, כל זה מסביב לירושלים. כל זה מסביב למאבק על ירושלים. יש אפילו בזוהר, אפילו מתאר לזה לא רק על מאבק על ירושלים, אלא בעצם איפה תשרי השכינה.
אבל זה קשור לרצועה של יהודה שרוצית...
עוד מעט נראה, רק שנייה, נראה עוד מעט, אני אדבר גם על זה. אבל יש גם בזוהר, אבל אני לא הבנתי אותו כל כך שם, אבל הזוהר מביא את הפסוק כי המלכים נועדו, ואז הוא בהמשך כותב, הזוהר מתאר את זה פה על את הפסוק הזה על המקדש בירושלים ועל המקדש בשילו. איפה זה רק מופיע פה? כן, כן, הפסוק הזה שקראנו, יפה נוף נוסעות כל הארץ, אז יפה נוף זה יוסף הצדיק, שהוא יפה, שכתוב על יפה תואר ויפה מראה, מסוס כל הארץ, שהוא החדווה והשמחה לעליונים ולתחתונים, הר ציון, ירקיתי צפון, בגלל שבחלקו נמצא משכן שילו, הר ציון זה ירושלים. כלומר, מחברים פה בפסוק הזה גם את הנקודה של שילו, ואת הנקודה של ירושלים, שזה כאילו למרות שפשט הדברים ירקיתי צפון מתייחס לבית המקדש, אבל פה אומרים שזה מתייחס גם לשילו. כלומר, יש כאן איזשהו מאבק בין יוסף ויהודה סביב איפה תשרי השכינה, איפה תופיע, איפה תחול שכינתו של הקדוש ברוך הוא. אז רואים פה שהרקע הזה של כל המאבק סביב בנימין וכל המאבק של יהודה ויוסף, זה מסביב לבנימין, מסביב לנקודה של השראת השכינה. כן, אז זוהר גם אומר, מה שמופיע אולי פה בפסוק, כמו שאמרנו שגם בהפטרה מחברים את זה גם לעתיד לבוא, שהמאבק הזה בין יהודה ויוסף הוא עד לעתיד. כמו שאמרתי, רואים פה איזשהו מאבק, אבל בסוף יש התחברות. אז מה שכתוב פה בהמשך, סוד העניין, שכאשר הם מתחברים ביחד, אז הכל מסתדר, כל חיובי העולם עוברים עד שהם מתחברים, כל החובות מתכפרים, כל הפנים מאירים, כל החובות עוברים. כלומר, מתארים פה את התיאור הזה שאחרי שהם מתחברים, הם מדבר עברו יחדיו, הכוונה שהם מתחברים. אז כמו שבסוף הפרשה, כאשר בסוף הוויכוח, כאשר הם מתחברים אחד עם השני, שכולם, כמו שאמרנו, שהם מתחבקים עם יוסף ומתנשקים איתו, כך בהמשך זה התיאור של גם יהיה לעתיד לבוא. אבל כמו שאנחנו יודעים שבסופו של דבר במהלך ההיסטוריה עדיין היה את הוויכוחים בין הממלכות, בין מלכות ישראל ומלכות יהודה, היה פירוד בין הממלכות, וזה מה שבעצם אנחנו קוראים בהפטרה של ביחזקאל המדזיין, שעדיין עץ יוסף ועץ אפרים הם עדיין כביכול נפרדים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ועשיתים לעץ אחד ומלכי דוד מלך עליהם. כלומר עדיין, אולי אפילו, עדיין אנחנו לא ניצלנו מן הוויכוח העמוק הזה של, של יהודה ויוסף, עד לעתיד לבוא, כאשר יבוא צאצא דוד, מלך המשיח, שהוא זה שיזכה לחבר. אבל מאז פירוד הממלכות ועד שיבוא אותו מלך המשיח, עדיין יש השפעות עדיין לפירוד הזה, לשני הבחינות הללו. כן, עוד נקודה, מה שדיברנו, שאולי זה גם מה שגם אתם הערתם, כן, זה מופיע בגמרא במגילה, ומה שרש"י מביא, ויבכה על צווארי בינים אחי ובינים אחי על צוואריו, מה שרש"י מביא שזה מדרש רבה, שיוסף בכה על צוואריו של בנימין, על שתי בתי המקדש שיהיו בחלקו של בנימין ויחרבו, ובנימין בכה על צוואריו על מקדש שילה שיחרב. כאשר בזוהר גם מביאים, לא רק בהקשר של מביאים את זה בהקשר של צוואריו, כאילו שזה לשון רבים. מה זה צוואריו לשון רבים? ששני מקדשות שיש בחלקו של בנימין, וגם בזוהר גם אומר שבכלל מכנים את בית המקדש, לא רק שזה צווארו של בנימין ושל יוסף, אלא בית המקדש מכונה צוואר, שעל זה דורשים את הפסוק, כי מגדל דוד צווארך, דורשים את זה על בית המקדש, על צווארנו נרדפנו, זה כנגד בית המקדש. מביאים שבית המקדש נקרא, מכונה בלשון החז"ל צוואר, והבזוהר מסביר, מפני שהוא מחבר בין החלק העליון של הגוף והחלק התחתון של הגוף. כל המטרה של בית המקדש שמטרתו איך לחבר עליונים ותחתונים, לכן הוא נמשל הצוואר שהוא מחבר את התחתונים ואת העליונים. כן, אז אנחנו רואים פה שהאבות, לא רק אברהם יצחק ויעקב, אלא גם השבטים, מה שאנחנו רואים פה את יהודה ואת בנימין ואת יוסף, האלה הם רוח הקודש ומעשה אבות סימן לבנים, וכל הם ראו כבר ברוח קודשם את ה את הדברים העתידים להיות. כן, אז דיברנו על הנקודה של המאבק בין יהודה ויוסף, אבל יש פה עוד נקודה שקשורה לבית המקדש, וזה הערבות של יהודה ובנימין. הזכרנו את זה קצת גם בפעם שעברה, כן, כאשר בסוף הפרשה, סוף פרשת מקץ, ש היחידי, כן, מה שאחרי שראובן לא הצליח לשכנע את יעקב לקחת את בנימין, ואז יהודה משכנע את יעקב, אבינו, כאשר הוא גם אומר לו, אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, אם לא עבודתי בלך וחטאתי לך כל הימים, וכך הוא גם אומר ליוסף, כי אנוכי כאנוכי ערבתי את הנער. יש פה ערבות מיוחדת, שחזל בגמרא בבבא בתרא בדיני ערב, לומדים מפה את הנקודה של ערב, שיש כמה סוגי ערבות, של ערב של הערב של יהודה זה ערבות גמורה, שיהודה יש ערב שלף דוץ, שזה ערב שהוא משתעבד, שיש ערב שכאילו שאם הוא לא יפרע אני אשלם, ויש ערב שאומר לשני, אתה תבוא אליי ואני אשלם לך, אל תלך בכלל ללווה. כן, יהודה הוא הערב המושלם, שמהיסוד הזה של הערבות של יהודה, לומדים פה באופן כללי דיני ערבות. אבל ענייננו פה, זה לא רק יש באופן כללי מושג של ערבות הכללית, שישראל ערבים זה לזה. אבל הערבות הזאת היא שבין יהודה ובנימין, שהתחילה רק על הרקע הזה של של ההתחייבות של יהודה להביא חזרה את בנימין, וכמו שהזכרנו שזה לא רק בנימין הפרטי, אלא כל המושג של השכינה, אבל באמת היה ליסוד לעתיד, שהרי המקדש בסופו של דבר הוא נבנה בחלקו של יהודה ובנימין. כלומר בית המקדש עצמו, נחלת המקדש והשראת השכינה במקדש התחלקה בין יהודה ובנימין. כן, וזה הגמרא, יש שתי גמרות גם במסכת ביומא בדף י' ב' שהגמרא מביאה בסוגיה של ירושלים התחלקה לשבטים. כן, אז גמרא מביאה ברייתא מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית, הלשכות והעזרות. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם והיכל ובית קודשי הקודשים. כלומר, בחלק של יהודה, אולי זה יותר החלק הדרומי, כלומר ירושלים, בית המקדש הוא ממש על הגבול בין בין יהודה ובנימין. ובתוך בית המקדש עצמו, בחלוקה עצמו של מחנה בהר הבית ומחנה לוויה ומחנה שכינה, אז הר הבית שזה מחנה לוויה, הלשכות וחלק מן העזרות שחלקם זה כבר קשור גם למחנה שכינה, זה היה בחלקו של יהודה. אבל בחלקו של בנימין היה את האולם, שזה הכניסה להיכל, ההיכל שזה הקודש, ובית קודשי הקודשים. וצורה זה לגבי המקומות הכי קדושים, הכי עליונים, ששם שורה השכינה, מקודש הקודשים, ההיכל ולעולם, זה היה בחלקו של בנימין. וגם המזבח, וצורה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה המזבח בנוי. ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבולה כל יום, שנאמר חופף עליו כל היום. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונשא ושפיזכין לגבורה, שנאמר ובין כתפיו שכן. כן, אז חז"ל אומרים שאפילו המזבח עצמו, אז יש דיון לזה בגמרא, איך זה היה, אבל חז"ל אומרים שיש דעה כזאת שרוב המזבח, חוץ מהקרן הדרומית, מזרחית, הייתה בחלקו של בנימין, ורק הקן הדרומית מזרחית של המזבח הייתה חלקו של יהודה. כלומר, זה ממש על סנטימטר, על סנטימטרים בוחנים איזה חלק של יהודה ואיזה חלק של בנימין. וזה נפקמין על היסוד, נפקמין על בניין המזבח. אבל אנחנו רואים פה שבתוך בית המקדש עצמו יש מחולק בין שניהם. אז רואים פה גם את הנקודה של החיבור העמוק שבין יהודה ובנימין. כלומר, זו שאלה באמת, האם החלוקה הזאת, שזה כמובן היה על פי רוח הקודש, ושזה מופיע גם בגבולות של מה שמופיע בפרשת יהושע, בין הגבול הזה שבין יהודה ובנימין, ומזה גם לבוא אחרי זה, כשדוד המלך בנה קבע את הגבולות, הוא עשה מדידות לבניית המשכן, שכמו שדוד המלך אומר, הכל בכתב יד מיד השם עלי השכיל. היה נבואה, רוח הקודש בעצם, איך לבנות את המקדש. ממש לפרטי פרטים. אבל האם זה נבע מההשגחה האלוקית, כמו שהתורה כולה זה אלוקית, אז הכל ניתן כאן, או שזה גם היה לזה חלק מהעובדה שיהודה ערב לבנימין. כלומר, החיבור הזה בין יהודה ובנימין, שהיה פה בנושא הזה של שהוא ערב לו, זה נשאר לעולם, שיהודה ממשיך להיות ערב עבור בנימין לעולם. וממילא גם מה זה ערב? ערב הוא נהיה חלק אחד יחד עם אותו אחד שהוא ערב עבורו, אם זה בהלוואה. אבל פה זה ערבות שהיא יוצרת מין סוג של גוף אחד, כמו שישראל ערבים זה לזה לעניין חיובי מצוות, שכל אחד אחראי שהוא יקיים את המצוות לא רק לעצמו, אלא הוא גם יקיים את המצוות עבור השני. אז כאילו זה גוף אחד, אני מקיים עבור השני לא רק בגלל השני הוא נפרד ממני, אני חלק מן השני, וכשאני, לכן גם מי, כמו שחזן אומרים, גם מי שפטור מן המצווה, הוא עשה את המצווה, הוא יכול להוציא את השני ידי מצווה, כיוון שהשני הוא חלק ממך, אתה מחויב שהשני יקיים את המצווה, זה יסוד ערבות. אז יהודה ובנימין נהיו אחד, ולכן הם מתחלקים ביניהם בנקודה הזאת של המשכן ועל כל מה שמסביבו.
אז למה בנימין הצדיק מצטער על זה?
מצטער שהוא לא זה. למה הוא לא... חסר לו גם שאין לו את הכל, שגם המזבח לא, תודה רבה. בנימין מצטער על זה...
זה לשון כזה שלא, כאילו שהוא היה רוצה, אבל...
לבלה הכוונה שגם לפי הגמרא פה נשמע כאילו שכל המזבח היה בחלקו של יהודה. לפי הגמרא פה. שברצועה הזאת היה המזבח נמצא. אבל רש"י פה מביא כבר את הגמרא בזבחים, שזה רק בקרן דרומית מזרחית. אבל יש פה עוד גמרא בדף בזבחים, בדף נ"ד, שהגמרא מתארת איך איך קבעו את המקום של המשכן, של המקדש, שמואל, יהודה, דוד ושמואל. אז כן, הגמרא מתארת שהם קבעו את זה בגלל ש לא בגובה ממש אלא קצת למטה. אז יש פה שתי דעות למה זה, אבל הדעה השנייה כותבת, גמירי לסנדרין בחלקות יהודה ושכינה בחלק בנימין, ואם מדלינן לי מתפלה כתובה, מוטב דנכתי בית פורטה בקרתי ובין כתפיו שכן. כלומר, יש פה עניין של סנדרין שצריכים לשבת בלשכת הגזית גם בבית המקדש, ושכינה נמצאת אז איפה תהיה, מה היה יחס בין החלק מהשיקול באדריכלי, איך לבנות את המשכן, היה איך שהסנדרין תשב לא רחוק מדי מהמקום של השכינה. כמו שיש חלק מאותי שהסנדרין צריכה להיות במקום אשר יבחר השם, אתם צריכים להיות קרובים לשכינה, ולכן לא רצו שיהיה מרחק, כשהם קבעו את המקדש לא רצו שהוא יהיה בגובה, אם יעשו את זה בגובה יהיה מרחק בין סנדרין שהיא צריכה להיות בחלקו שביהודה והשכינה תהיה בחלקו שבנימין, לכן עשו את זה, הורידו את המקדש מלמעלה כדי שהסנדרין תהיה קרובה למקום של המקדש. כן, אז הנקודה פה אצל יהודה זה מחוקק, מה שקראנו, מה שקראנו זה בברכה של יעקב, שנקרא את זה, לא יעשו, הוא מחוקק מבין רגליו, שזה הסנדרין היא בחלקו של יהודה ושכינה היא בחלקו של בנימין, ולכן צריך להיות איזשהו תאום בין המחוקק ובין הסנדרין ובין השכינה. כן, אנחנו רק רואים פה שהערבות, שבאמת כמו שאמרתי, אני לא ברור לי האם כל השילוב הזה והחיבור הזה בין יהודה ובנימין, האם זה שזה התחיל בערבות, האם זה נבע מערבות, וכהמשך לזה גם הקדוש ברוך הוא וגם הנבואה שבאה איך לבנות את המקדש הם היו מותרמות על זה, או שזה הערבות היא הייתה ביטוי למשהו יותר עמוק שהקדוש ברוך הוא מראש קבע את החיבור הזה בין יהודה ובנימין. אבל אנחנו רק רואים פה שהחיבור הזה כשהתחיל בפרשה שעברה על הערבות הוא נשאר לנצח נצחים, הוא גם נשאר לא רק בבניין של המקדש, כמו שהזכרנו שגם אחרי זה כאשר התחלקה הממלכה שישראל אחרי בירובעם, אז 10 שבטים הלכו עם ירובעם, שאולי זה רוב עם ישראל, אבל המעניין הוא שלמרות שבנימין שהוא מבני בניה של רחל, הוא היה מתאים יותר שהוא יהיה בשבט אפרים יחד עם שבט אפרים שהוא מתייצא יוסף, והוא גם סמוך לו שהרי בנימין גובל בנחלתו של אפרים של יוסף, אבל בכל אופן רואים שבנימין, שבט בנימין המשיך עם שבט יהודה, והמלכות של בית יהודה כללה את שבט יהודה ואת שבט בנימין. כן, אז רואים שגם לדורות החיבור הזה בין יהודה ובנימין המשיך לדורות עולם, שאנחנו לפי מה שאנחנו יודעים גם עד היום, שעיקר העם ישראל שנשאר זה שני השבטים. 10 השבטים הם גלו, ואנחנו לא יודעים עד היום איפה הם, נעלמו. אבל יהודה ובנימין הם הבסיס שנשאר אחרי זה לדורות עולם להמשכו של עם ישראל.
הרב, מה כל כך מיוחד בבנימין?
מה?
כאילו, מה מיוחד פה? אני אומר, השכינה היא אצלו, אבל למה היא דווקא אצלו?
טוב, חז"ל מתארים פה בנימין הצדיק. בנימין מכונה בנימין הצדיק. צדיק, באמת אולי, כמו שאמרתי, רוב הסיפורים פה זה על יוסף ויהודה. אבל בנימין, טוב, יש קודם כל את הנקודה שבנימין הוא נולד בארץ ישראל, בנימין הוא נולד בקדושה, בנימין הוא, בנימין מכונה בנימין הצדיק, האם זה נובע מסיפורים על בנימין עצמו שצדיק? לא יודע לגמרי, יש פה אמנם תיאורים בגמרא של בני בנימין, שחז"ל מתארים במדרש, שהיה נולדו לו 10 בנים, והוא קרא לכולם על שם, על שם, על שם יוסף, שנאבד ממנו. חז"ל בזוהר מתארים יותר בנימין הצדיק, כמו שיוסף הצדיק מכונה על שם של שמירת הברית, כך מתארים על בנימין הצדיק, שגם אצלו הנקודה של שמירת הברית הייתה גדולה. סיפורים נוספים על בנימין הצדיק, לא יודע, אבל צריך לחפש באמת יותר סיפורים. אבל ודאי שאם יעקב קינה אותו בנימין, אמר ידיד השם, כינה אותו ידיד השם, זה כינוי מאוד מיוחד שיעקב מברך לא, שמשה רבינו אומר את זה, שמשה ככה מברך את בנימין בברכה שלו. לא, לא יודע.
גם תגמרה שאומרת שהוא מת ביתו של נחש.
בנימין. נכון. זה נכון, זה גם כן. שהוא אחד מאלו שמתו ביתו של נחש, כלומר, ממש מה שאכן... כן. טוב, זה לגבי הנושא של המקדש, שקשור לערבות. יש פה נושא של קורבנות גם כן בפרשה, שזה... שיעקב יקריב קורבנות. שיעקב, לפני שיורד למצרים, אז מה שכתוב כאן בתורה, ש... וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר השבע ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. מה פה כתוב ויזבח זבחים? בפרשה הקודמת ראינו שיעקב בנה מזבח. בפשט הדברים הוא גם הקריב שם קורבנות. דיברנו עם איזה קורבנות תודה או איזה קורבנות. אבל פה כתוב רק שהוא ויזבח זבחים. אולי כבר היה פה מזבח. אבל ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. ואכן בעקבות הקורבנות האלה שהוא הקריב, ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוקי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי הלכה גם עלו, ויוסף ישית ידוע אל עיניך. אז יש פה קורבן מיוחד שיעקב מקריב, וגם כתוב יעקב מקריב לאלוקי אביו יצחק, וזה בבאר שבע. זה קצת מעניין, יעקב לכאורה קשור לירושלים, ראינו את זה בפרשת ויצא, יעקב קשור לבית אל, הוא הולך להקריב בבאר שבע, אז אולי בגלל שבאר שבע זה בדרך, מחברון לכיוון מצרים, זה עוברים דרך באר שבע, אבל היה מקום אולי שיעקב לפני שהוא עוזב את ארץ ישראל, שילך למקום ששם השם אמר, קום עלי בית אל ושב שם. ומה זה הזבחים הללו? מה פתאום הוא מקריב פה קורבן? ומה אותם דיבורים? אז יש פה מדרש שבא לענות על שאלה נפרדת. אבל הרמב"ן מסביר מה המשמעות של הקורבן הזה. הרמב"ן כותב, הפסוק הזה אומר הרמב"ן יש בו סוד, יגלו לנו אותו שם בבראשית רבה, כי כאשר בא יעקב לרדת מצרים ראה כי הגלות יתחיל בו וזרעו. אני רק מדלג פה טיפה עוד מעט מה שקשור לעניין. ויעקב פחד, יעקב פחד, ולכן הוא הקריב את הקורבן. כלומר יעקב, כמו שדיברנו, האבות היה להם רוח הקודש, והם ידעו, דברים, והם ידעו דברים הרבה מעבר. לכן אף על פי שבפועל בניגל לכאורה יעקב למה יורד? בגלל, כמו שיוסף אומר לו, מפני הרעב, עוד 5 שנים רעב, וחילקלתי אותך שם, וכו' וכו'. זה בגלל הרעב. אין צון אשר לה, אין מזון לצון. אבל זה לכאורה לפי הפשט, אבל יעקב רואה שזה לא רק זה, אלא בעצם פה מתחילה גלות. הרי חזל גם אמרו כבר, וישלחהו מעמק חברון להשלים עצה עמוקה של אותו צדיק. יש פה איזשהו סיפור של ירידה לגלות. אז יש פה אולי סיבות ממשיות עולמיות שהן מגלגלות את הדברים, אבל יש פה דברים שעומדים מעבר לזה, והמעבר לזה יעקב רואה שחוץ מנושא הרעב, הרעב הוא רק איזשהו סיבה חיצונית, אבל בעומק יש פה בעצם התחלת הגלות. אולי גם יעקב יודע את החלום של בבית בין הבתרים, את הנבואה של גר יהיה זרעך בארץ לא להם. יעקב רואה שפה מתחילה גלות, ודאי אנחנו רואים את זה כהוכחה שגם לאחר שנגמר הרעב אז לא חזרו חזרה לארץ ישראל ונמשיכו להישאר שם. לא רק בני ישראל, גם יעקב עצמו המשיך להישאר שם לאחר שנגמר הרעב. אז רואים שוודאי שעם ישראל יודע שיהיה גלות ומקבלים עליהם את עול הגלות, ויעקב חושש מהגלות הקשה הזאת. לכן מסביר הרמב"ן מה שרש"י פה מביא, יש מדרש שאומר חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו. מה המדרש הזה בא לענות? למה יעקב כתוב ביסבח זבחים לאלוקי אביו יצחק? למה לאלוקי אביו יצחק? למה לא לאלוקי אבותיו? למה לא כלול בזה גם אברהם? למה לא כתוב לאלוקי אביו אברהם יצחק ויצחק? למה הוא דיבר דווקא על יצחק? אז על זה אומר המדרש, חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו. יעקב חייב בכבוד אביו, לכן כבוד אביו יצחק יותר מכבוד אברהם. אבל על מה זה, האם זה עונה על השאלה? זה עניין של כבוד גרידה? זה מה שבא להגיד הרמב"ן. הרמב"ן אומר שבגלל שיעקב ראה שמתחילה הגלות, הוא פחד ממנו, וזבח סבחים לאל פחד אביו יצחק. היינו אלוקי אביו יצחק, הכוונה המידה של יצחק. המידה של יצחק זה מידת הגבורה, זה מידת הפחד, שלא תהיה מידת הדין מתוחה כנגדו. כלומר, יעקב יקריב קורבנות מיוחדים ספציפיים ליצחק כדי לרכך את מידת הדין שיצחק הוא, יש פה איזשהו בחינה שהוא מייצג את מידת הדין בעולם, והוא רוצה שתהיה מידת הדין רפה. ועשה זה בבאר שבע, שהוא בית תפילה לאבותיו. ראינו כבר שגם באר שבע זה כבר היה, לא יודע אם נשאר לזה גם היום שריות בבאר שבע, אבל באר שבע זה מקום תפילה, היה בזה מקום קדוש. ואמר הכתוב זבחים. כן, הרמב"ן גם מדבר למה כתוב זבחים. מה זה זבחים? זבחים זה קורבן שלמים. בדרך כלל לא יקריבו דווקא שלמים. יש איזו סוגיה בגמרא. רבותינו אמרו לא יקריבו בני נוח שלמים, עולות יקריבו. בני נוח יקריבו רק עולות. ובני נוח מפורש בכתוב, והיה עולות במזבח. אז למה יעקב יקריב שלמים? באופן ייחודי, אבל יעקב מפחד השם יקריב שלמים, להשלים אליו כל המידות, כמו שדרשו שלמים שמטילים שלום בעולם. תחילת כוונתו הייתה במידת הגבורה, שהיא הקרובה אליו, וזה פשט מאמר חייב אדם בכבוד אביו. כן, ולכן, כלומר, בעצם מה שהוא רצה, שלהשלים אליו את כל המידות, הכוונה שיעקב רצה שמידת הדין תהיה רפה כנגדו, ואחרי זה הוא רצה להשלים אליו את כל המידות, כלומר שכל ההשגחה האלוקית היא תרד יחד איתו. אחרי זה הוא ממשיך ברמב"ן, והנה, בזכות הקורבנות נראה אליו אלוקי יצחק אביו במרות הלילה ומידת הדין רפה, כלומר כהמשך לזבחים שהוא יקריב. ואז מה שכתוב, וירא השם ויאמר השם אל ישראל במרות הלילה, כן, אומר הרמב"ן שזה מרות הלילה, זה הכוונה מידת הדין רפה, כלומר שבאמת הפעולה של יעקב בהקרבת הקורבנות הצליחה, וזהו שאמר במרות הלילה. ומה שאמר אנוכי אלוקי אביך וכולי, הבטיחו שלא יירא במצרים, כי יזכה בדינו ויגאל אחר העינוי, וזה טעם ואנוכי הלכה גם עלו. כלומר הלכה גם עלו לא מתייחס רק, כמו שרש"י מביא, הכוונה שהוא לא יקבר במצרים, אלא שהוא יזכה, יעקב האב יזכה להיקבר בארץ ישראל, אלא הכוונה זה כנגד כל עם ישראל. הכוונה ההלכה גם עלו, הכוונה הגאולה. כלומר מה שהשם אומר לו, כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרים, מהכוונה ששכינה יורדת עם, לא רק עמך עם יעקב, אלא הכוונה שהשכינה תרד למצרים. זה הוא כותב באריכות כאן הרמב"ן בסוף על הנושא של, יש הרמב"ן באריכות פה על על התרגום פה, אבל הוא אומר בסוף הפסקה הזאת פה, מה שאמר אנוכי ירד עמך, שמה שחזל אמרו גלו מצרים שכינה עמהם, שאמר אנוכי ירד עמך מצרמה, כלומר זה כנגד השכינה שירדה למצרים, ולכן השם אומר לו את זה. כן, אז רואים פה גם את הנקודה של כוח הקורבן שיעקב הקריב, ורואים בעצם שהקורבנות, יש סוגים שונים של קורבנות, סוגים שונים של פעולות. כמו שהרמב"ן אומר שזה, האבות ידעו את סוד הקורבנות, והם ידעו גם איזה קורבן להקריב, ויש איזה קורבן בדיוק להקריב, קורבן עולה, קורבן שלמים. ולכן הקריבו דווקא את הקורבנות הללו, בעקבות הדבר הזה, זה ההבטחה שהשם הבטיח ליעקב. כן, אז ראינו פה גם את הנושא של, בפרשה שלנו פה, גם את הנושא של, כמו שאמרנו ברקע פה, של בנימין, של יהודה ויוסף, של ירושלים שעובדת ברקע, של מקום השכינה, כל הנושא של הערבות, כמו שאמרנו, שיש לה השלכה גם לעתיד, למקום המקדש, וגם נושא של הקורבנות, אז בינתיים אנחנו זוכרים פה לראות בפרשיות שלנו את הדברים הללו.